yok. Dönemez. Mazı. Biz vakit. כן. הגמרא במסכת כתובות בדף כ"א מדורשת את הפסוקים של מי שזוכה להיכנס לעולם הבא על המזמור הידוע בתהילים, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באהליך, מי ישכון בהר קודשך. שם יש 11 דברים: הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. מבזה בעיניו נמאס, ותראה אדוני יכבד, נשמע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אלה, לא ימות לעולם. רבי יוחנן, שמגיע לפרק הזה, היה בוכה. היה אומר, עושה אלה, כל אלה לא ימות לעולם. כשחסר לו אחד מאלה, ימות. והגמרא שמה מפרשת דבר דבר, שם בקוף ג' בכתובות, כל פרט ופרט, מה זה דובר אמת בלבבו, מה זה לא עשה לרעהו לרעה, דובר אמת בלבבו, אפילו לא משקר בפה, אלא שהוא גמר בדעתו למכור במחיר מסוים, והוא מוכר באותו מחיר אפילו שיש קונה שרוצה לתת לו יותר. פשיחה הגמרא ואומרת, ותראה השם מכבד. מה זה יראה השם מכבד? שיבה הגמרא, זה שקיים יהושפט מלך יהודה. יהושפט מלך יהודה, עליו השלום, היה מלך גדול, ומצאצאי דוד המלך. מעשיו היו טובים, היה צדיק גדול. רק דבר אחד יש לו, שהנביא בא והתלונן אצלו, שהתחבר עם אחאב. מצאו יחד למלחמה, וגם התחתנו יחד. ואמר לו הנביא, והתחברך לרשע, פרץ השם את מעשיך. כאן ראינו שאסור להתחבר לרשעים, אפילו שאדם צדיק גמור. ויהושפט היה צדיק, אחד מהמלכים, ארבעה מלכים צדיקים, מבית דוד המלך, שהגמרא אומרת מה שאמר זה לא אמר זה. דוד אמר, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשור עד כלותם. הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגליי. אמר לקדוש ברוך הוא, מבקש ממך, תעזור לי, אני אצא, ארדוף אחרי האויבים שלי, אני אהרוג אותם, אני אכלה אותם, אני אשמיד אותם, ואתה תהיה בעזרי. בא אחריו, עשה מלך יהודה, היה צדיק, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, להרוג אותם אני לא יכול. אני רק אצא לקרב, אני אקח איתי את הצבא, ואנחנו נרדוף אחרי האויבים. ואתה תהרוג. הם יחשבו שאנחנו הרגנו, יגידו מה שיגידו, מה אכפת לנו, ועדות חקירה וכל מיני זה, אבל אנחנו נצא לקרב, ואתה הורג. ענה לו הקדוש ברוך הוא, ועשה את רצונו. כך היה בזמן עשה. אחרה בא יהושפט, זה נכד של עשה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות לא כמו דוד, ולא כמו עשה. הם היו יוצאים למלחמה, היה להם נשק, היה להם צבא, היה להם כל מה שצריך. אני אעמוד בביתי, אכנס את התלמידים שלי, אאסוף את עם ישראל לבתי הכנסת ובתי המדרש, אכנס לבית המקדש, נצעק, נתפלל, נזעק אליך, ואתה תצא ואתה תהרוג. כך עשה הקדוש ברוך הוא. אחרון זה הרביעי. חזקיהו מלך יהודה אמר, אני לא יכול בטח לא לצאת ולהרוג, ואני לא יכול גם לצאת לקרב, ואני לא יכול אפילו לצעוק ולהתפלל, כי אני לא יודע להתפלל. זה היה כל כך צדיק, חזקיהו המלך, שלא היה דבר בתורה שלא לימד את ישראל. מה עשה חזקיהו? אפלה ופלה, תיקן את כל החטאים של אביו אחז, מה שעשה שהחריב בתי כנסת ובתי מדרש וסגר אותם על מסגר. בא חזקיהו, את הכל פתח, ובכל זאת אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מעיז אפילו להתפלל, כי אני לא יודע להתפלל. בבקשה ממך, אני אפילו שוכב על מיטתי, יבואו אויבים מחבלים, אתה תהרוג אותם. וכך עשה הקדוש ברוך הוא. בליל פסח הגיע סנחריב מלך אסור אחרי שכבש את כל העולם והרג ושחט וטבח, והוא היה אכזר מאוד. מי שהמציא את הטרנספר בעולם זה סנחריב. מה היה עושה סנחריב? הוציא את כל המצרים שהיו במצרים, שלח אותם לאיטליה, הלך להודו, הביא את ההודים, הביא במצרים. עכשיו זה לא מצרים, לכן אין לנו כעת דין שלא תתאב אדומי, לא תתאב מצרי, וכן לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אנחנו לא יודעים מהם. גמרא אומרת, בא סנחריב, הוא בלבל את הכל. לקח אומה מפה, מהמזרח, שם אותה במערב. לקח מהמערב, שם בצפון. לקח מהצפון, שם בדרום. ובלבל את כל המדינות, שלא יוכלו לקום עליו, ולא יעשו נגדו איזה דבר. אז בא סנחריב, ולכן היום בימינו לא נוהג את ההלכה הזאת. כך נפסק גם באבן העזר, שאם בא איזה גר או גיורת, מהמדינות הללו, אנחנו לא, אין לנו שום בעיה איתם, אנחנו לא יודעים מהם, גם עמלק אנחנו לא יודעים מהם. אז ככה עשה סנחריב, היה אכזר גדול, ושיחתו ריב, ככה אומרת הגמרא, סנחריב, וחרב שלו שתי פיפיות משני צדדים, הורג מכל הצדדים, בלי חשבון. הגיע לירושלים, ואמר אני אכבוש אותה, אני אטביע אותה עם הרוק של החיילים שלי. וחירף וגידף בליל פסח, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, נראה, תדבר אתה, אתה גדול, בוא נראה בסוף. 185 אלף ראשי גייסות, זה קצינים, מפקדי אוגדות, מפקדי דיוויזיות, הביא אותם למרגלות הר הבית, למרגלות שער יפו, מרגלות ירושלים. למטה, ובלילה הקדוש ברוך הוא פתח להם את האוזניים, שמעו את שירת המלאכים, ויהיה בבוקר והנה כולם פגרים מתים. אז קיים את בקשתו של חזקיהו. אנחנו היום בהושפט. מה יהושפט היה עושה? היה זהיר מאוד בכבודם של תלמידי חכמים. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים מדי פעם חיזוק. הרב עליו השלום החסיד הגדול, רבי אליעזר פאפו, שכתב את פלא יועץ. הוא פורסם בפלא יועץ. אבל יש לו המון ספרים עמוקים מאוד בתורה. אחד מהספרים שלו, חסד לאלפים, על שולחן ערוך אור החיים, וגם שולחן ערוך יורה דעה. הוא היה דור אחד לפני הרב חידה, והבן שלו הוציא לאור את הספר. הבן שלו שהוציא לאור כבר היה הרב חידה בחיים, כבר ראה את ספרי הרב חידה. כן, תראה שהחסד לאלפים לא מזכיר את החידה, אבל בהגהה מזכיר את החידה, מה זה? מתיים הבן כבר נתגלה הספרים של הרב חידה עליו השלום, כתב. הוא כותב שיש לנו בעיה, שהציבור לא נזהרים בכבוד התלמידי החכמים. כבר אז היה. שלא תמיד נזהרים בכבודם. כבודם זה לא לקום לכבודו ולהביא לו קוסטי, ואני יודע מה לעשות לו עוד. כבודם שמע בקולו, שלא ימרה את דבריו, שלא יורה הוראה בפניו, שלא יחלוק על דבריו, שלא יגרום בזיון של תלמיד חכם. זה חמור. צריך להיזהר בזה. אז הוא כותב שלמה העם לא נזהרים? כמה שהרבנים לא דרושים בעניין זה. כי הם מפחדים שאם ידרסו, יגידו, אתה רואה, הרב מבקש שיכבדו אותו. הרב את טובת עצמו רוצה. לכן הרבנים שותקים ונמנעים מזה. אומר, אבל זה טעות. כי זה כמו כל התורה. אנחנו צריכים ללמוד כל התורה כולה. צריכים ללמוד גם את זה. גמרא דרשה את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. שהגמרא אומרת, נחום, ויש אומרים, לא נחום זה היה, אלא איך קראו לו? שמעון העמסוני, ואמר לה נחמיה העמסוני. היה דורש כל עתים שבתורה, כבד את אביך, לרבות בעל אמך. ואת אמך לרבות בעל אמך, והוא אשת אביך, את אביך, אשת אביך. ועוד, כבד את אביך לרבות אחיך הגדול. וכן, אז זה הדרך, כל זה דאורייתא. אחות גדולה, זה מהתורה, צריך לכבד אותה. ואת אמך. כל מקום שכתוב את. אבל כשהגיע לעת השם אלוהיך תירא, עצר. מה יש להשוות ומה יש לדמות לקדוש ברוך הוא. אומר משה רבנו מזהיר אותנו בחומש דברים שצריך לירא מעשה מדברך, זה מצוות עשה מהתורה. מצווה הזאת, אומר הזוהר, תדעו, זה מצווה יקרה מאוד. שכל רגע אתה יכול לקיים, אפילו אתה שוכב על המיטה, רוצה לרדם, אתה מקיים שתי מצוות עשה. אתה לא צריך לקום לתת צדקה, או שאבא שלך יבוא לדפוק בדלת ובקש ממך איזה משהו, או שאתה יגיע זמן תפילין ותניח אותם, או זמן ציצית ותלבש. זה כל שנייה בחיים. אוהב את השם, בירא מהשם. כל רגע שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא מפחד בנו. מה זה מפחד? ממה מפחד? הרב, עליו השלום, בעל התרי"ג מצוות שכתב ספר החינוך, כותב שפירוש לירא את השם, אולי אני לא מקיים את המצוות כהוגן. זה כבר נקרא ירא השם. אולי אני עובר על איזה לאו מהתורה. אתה באותו רגע שחושב בלבך את האולי הזה, קיימת מצוות יראת השם. אחריה, לא לישון, לא לישון, תעשו טובה. היום לא ישנים. ומצווה שנייה זה מצוות אהבת השם. מה זה אהבת השם? כל רגע יחמוד בליבו לעשות עוד דבר לרצון השם. כי לאהוב את השם זה קצת מעלה קשה, זה רק צדיקים מיוחדים, או אלה שמכירים את התורה, או אלה שיודעים את הליכותיו של השם יתברך, יכולים להגיע למעלות נשגבות כאלה. כך כותב גם הרמב״ם. אבל לאהוב את השם אומר את הכל בקלות, לאהוב את המצוות שלו. להגיד איזה מצווה יש שהשם רוצה שאני אעשה אותה, שיהיה לו נחת רוח בזה. ומכאן תראו כמה חבל ושגו הרבה שהם עושים, השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת, נכון? והשיעור הזה מוקדש לרפואת. תגיד, השיעור הזה מוקדש לאהבת השם. מה, הקדוש ברוך הוא לא מגיע לו כלום? אני לא מבין. מה זה? למה נהיינו כאלה? נהיינו סוחרים, מוכרים את המצוות, מוכרים את עבודת השם שלנו, למה? שאני בא, אני בא לקיים איזה משהו, בא לבית הכנסת, אני אומר, אני בא לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו פה יושב ללמוד תורה, אני אוהב את השם. אני מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה אותי לקיים את זה. וכך כל המצוות שבתורה. והנה הרווחת עוד מצווה מאוד מאוד יקרה. הזוהר שואל, למה תורה, כמה גימטריה התורה? 611. לא, אם כבר תעשי את זה 613. נו, למה חוץ חס ושלום הקמצנות הזאת? שיהיה תורה, אתה חשבת על זה פעם? שיהיה תורה 613 גימטריה. למה 611? הוא אומר, יש שם את השתיים. השתיים זה יראת השם ואהבת השם. בכל תורה שאתה לומד, בכל תורה שאתה מקיים, אתה מקיים אוטומטית שתי מצוות. לאו ועשה. לא, שלירה מהשם, שלא לעבור על דבריו, ועשה, לאהוב את השם. אז לאהוב זה לא צריך דווקא שאני יודע מה יושב וחשוב, איזה מתנה אני אעביר לקדוש ברוך הוא, או איזה זה, אלא סתם עצם זה, מה אני יכול עוד לעשות, איזה מצווה עוד לקיים בשביל אהבת השם. למשל, אומר לכם את האמת, יש מצווה אחת לוקה בחסר. לא אצלכם, אצלכם ברוך השם מבסדר. אבל בהרבה מקומות. אתה נכנס בית כנסת, נכנס זקן, לא עומדים מפניו. ויש מצוות מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. לפי רבנו הארי כבר מגיל 60 צריך לעשות הידור, ומגיל 70 צריך לעמוד מלוא קומתו. למה לא מקיימים את זה? אני לא יודע. ועוד יש מצוות כאלה רבות. מישהו מבקש ממך טובה, נותן להתעת, רגע, רוצה לכתוב, נתת לו, קיימת מצוות עשה מהתורה, גמילות חסדים. הוא בוא תדבק. מישהו ביקש ממך, רגע, להשלים מניין נשיא קדיש, השלמתי לו מניין, קיימתי מצוות עשה של גמילות חסדים. יש חולה לו עליכם, ביקרת אותו. או אפילו פגשת אותו, ואמרת לו רפואה שלמה, קיימת מצוות עשה מהתורה. יש מת לא יבוא ולא יהיה. לבית אותו ארבע עמות, מצוות עשה מהתורה. אבל הלכת, ניחמת אותו, אפילו אמרת לו רק, שינוחה מן השמיים, קיימת מצוות עשה מהתורה. וכך בלי סוף אדם יכול לאסוף מצוות עשה, או מצא איזה חפץ, אבדה. כמה אתה רואה אנשים זלזלים באבדות, בחפצים, מוצא איזה חפץ, לא אכפת לו, שים איזה פתק, לך תשאל למי זה עבד, רואה איזה מפתח, רואה איזה חפץ בבית הכנסת, רואה איזה חפץ באיזה מקום, תחזיר את זה למקומו, סידור, לפעמים יש סידור פרטי, יש שם מספר טלפון, קח יוזמה, מיליון דולר אתה מרוויח, צלצל לטלפון, תגיד לו אני מצאתי את הסידור שלך, איפה אני שם לך אותו, הוא עצלן, הוא לא יבוא לקחת את זה, זה בטוח, אתה תלך תביא לו את זה. קיימת מצוות השבת אבדה ועוד לאו שלא תוכל להתעלם, ויש אומרים עוד כמה מצוות יש בדרך גם. אז הנה אדם יכול לקיים מצוות בלי סוף, וחבל. אז זה, הבנת אבל קודם, לא לפני השאלה, הבנת מה אמרתי? מה ברוך השם? אהבת השם, לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולחפש עוד מצוות לשמח אותו. ולירא ממנו, שאני מפחד, אולי חיסרתי בעבודה שלי אליו. עכשיו יחב עוד תדבר. בלי נו. על מי אתה מדבר? עכשיו. מה נזכרת מהם עכשיו משסרה וחיילותיו? מה, איפה אתה מסנחריב? הקדוש ברוך הוא יודע מה לעשות. מה אתה, מה אני אתערב בעבודה שלו? אני אגיד לו איך להרוג אותם? הוא הרג אותם בצורה הזאת. מאיפה אני יודע למה? אז עכשיו יוצא איפה שיש לנו כאן שתי מצוות, אהבת השם ויראת השם. אז נחזור. פסוק אומר את השם אלוהיך תראה. אני צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. ואותו תעבוד. מה זה אותו תעבוד? זה גם אחד הדברים שהיום צריכים לשים לב, שמקיים צדקה לא בשביל איזה אינטרס, ולא בשביל שאיזה רב יברך אותי, ולא בשביל איזה משהו. זה כמה טיפשים. הולכים פעמים לאיזה קבר של צדיק, ואומרים לו, תענה לנו! זה עבודה זרה זה. הולכים לכל מיני מקומות, צועקים, עננו בעלה, זה עננו. מה זה? תצעק לקדוש ברוך הוא, לא לבשר ודם. אסור לצעוק לבשר ודם. אז זה אותו תעבוד. שאני מתפלל בשביל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי להתפלל. הוא בוא תדבק, הגמרא שאלה, וכי אפשר לדבק בו? הלו הוא אש, אוכלה הוא. הוא אש, איך אני יכול לדבק בו? אלא ידבק בתלמידי החכמים. תלמידי החכמים אמיתיים שעובדים את השם באמת. לומדים תורה באמת, פרשים אותה כהוגן, אין להם בזה שום אינטרס. תדבק איתם. תקרב עליהם, תשמע כל מילה ומילה שלהם, כי זה דברי אלוקים חיים. הוא לא ממציא משלו. הוא אומר לך מה כתוב בתורה. הוא משמעו תשבע. אם יש בך כל המידות הללו, תשבע. אבל שהגיע לעת, מה זה עת? מה בא לרבות? פרש. אמרו לו רבנו... כל עתים שפירה דרשת מה יהיה עליהם, יודע מי זה היה? נחמיה עמסוני, הוא קבור, איפה הוא קבור? יש בכביש למירון, שבאים מכיוון חיפה, צומת כפר חנניה, אתה מכיר? לא מכיר כלום. בקושי מכיר כיכר מלכי ישראל, יודע מה. צומת כפר חנניה, למעלה בשעולים לגליל, יש שם בדיוק, אחרי כמה קילומטר, קיבוץ פרוד, שמחזיר אותם בתשובה. זה היה יישוב יהודי קדום בזמן המשנה. פרודיה, כך היה שמו. ושם נחל, עובר שם נחל בתוך הקיבוץ הזה. עד היום יש את הנחל הזה, אבל הוא בחורף יותר מצוי. זה קיבוץ פרוד, שם בקיבוץ, בתוך השטחים של השדות, יש שני קברים. רבי ישמעאל דברייתות, שאנחנו כל בוקר מזכירים אותו, רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. קל וחומר מגזרה שווה וכו', זה נקרא רבי ישמעאל דברייתות. למה יש כמה רבי ישמעאל? יש רבי ישמעאל סתם, יש רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, וזה נקרא רבי ישמעאל דבריתות, כך מכנים אותו. הוא קבור שם, ולידו במערה קבור נחמיה העמסוני. הוא היה רבו של רבי עקיבא בן יוסף. אז הוא הגיע לפסוק הזה, את השם אלוהיך תירא, אמר אני עוצר, אני פה מפחד לדבר. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתין שדרשת מה יהיה עליהם, כמה הסברת לנו כל עת בתורה, אמרת לנו מה זה מרמז. אז מה, את הכל נמחק עכשיו? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. דרשתי, לא הלך לחינם, אני מקבל על זה שכר בשמיים, אני לא בזבזתי את הזמן בדברים בטלים, דיברתי דברי תורה. אבל עכשיו, אני שותק, אני מקבל שכר שאני שותק. כי מה אני יכול לדמות לשם יתברך? מה? אז הגמרא אומרת, עד שהגיע רבי עקיבא, 40 שנה אחרי זה בא רבי עקיבא, והפסוק לא היה מובן. והוא התחיל, שהגיעו אליו לפסוק הזה, אמרו לו, רבנו, מה פירוש את השם אלוהיך תירא? אמר להם, לרבות תלמידי חכמים. אלה שלומדים תורה ודבקים בשם יתברך, אני צריך לפחד מהם, כמו שאני מפחד מהקדוש ברוך הוא. אכן אמר, ותראה השם מכבד, זה יהושפט מלך יהודה. מה היה מכבד אותם? מלך! לא קם מפני אף אחד. מלך לא דן ולא דנים אותו. אסור לראות אותו כשהוא גלוי ראש, הוא מצטפר. אסור לראות אותו במרחץ. יש כמה דינים של מלך. אסור לשבת על מקומו. אסור לקחת את שרביתו. אסור לרכב על סוסו. אסור ללבוש את הגלימה, את הבגד שלו. מלך! הוא היה רואה תלמיד חכם נכנס אצלו לארמון, או נכנס לבית המדרש, היה קם מלוא קומתו, ורץ אליו, ואפילו הוא צעיר, הוא מחבקו, ומנשקו, ומושיבו במקומו. עליו בא דוד המלך, כבר אמר את זה ברוח הקודש, לפני שהוא נולד. מאות שנים לפני שנולד, ואת יראה השם יכבד. מכאן אדם צריך ללמוד כמה צריך להיזהר בכבודם של תלמידי חכמים. הוא כבר אמר במסכת אבות עליו השלום, רבי אלעזר, והווה מתחמם כנגד אורם של תלמידי חכמים. כמו שאדם בחורף הוא אוהב תנור, לשבת ליד תנור ולהתחמם, ככה תשב אתה ליד תלמיד חכם, לא משנה קיץ חורף, ותשב תשמע את התורה שלו, ואל תבזבז את זמנך לריק. והווה זהיר בגחלתן, אבל תיזהר שלא תעשה דבר שיפגע בכבודו, חס ושלום. ולמה? שנשיכתה נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף. מה זה שרף? זה נחש ששורף מרחוק, יורק ארס והורג. זאת אומרת, מי שנוגע בכבודם, משוכן מאוד. וכל דבריהם כגחל אש. אבל בתנאי שזה חכם אמיתי. זו הגמרא גם הזהירה אותנו, מי לומדים תורה, לא מכל אחד. הגמרא אמרה, אם הרב דומה, מה ידכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. מה זה מלאך השם צבאות? מה, אני יכול למצוא מלאך? אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. ואם לאו, אל יבקשו. שאלו את הרב חידה, איך אני יודע מה זה מלאך? שאם הרב שלי דומה למלאך, או הרב שלי לא דומה למלאך? איך אני עושה את ההבחנה הזאת, הדיאגנוזה הזאת? איך אני יודע מה היא? תשמעו את הפירוש שלו. הוא אומר, לפעמים הרב, יש לו איזה אינטרס ללמוד איזה מסכת מסוימת, או איזה נושא מסוים. כי הוא צריך את זה בשביל העבודה שלו, בשביל הידיעה שלו. והוא אומר, אנחנו נלמד היום כך, ואנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים ללמוד הלכות על הסדר, רוצים לדעת דברים פשטיים, בסיסיים, בהלכה, בדת, ביהדות, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שלא נבלה את זמננו לריק פה בעולם הזה. לא באנו פה לאבד את הזמן, באנו פה לדעת מה עלינו לעשות, מה חובתנו בעולם הזה. דוד המלך לא הזהיר את שלמה בנו, דע את אלוהי אביך ועובדהו בלבב שלם. אז אם הרב דומה למלאך השם, שהוא לא בעל אינטרס, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו. מה פירוש לא בעל אינטרס? אומר, תדע, שמלאך בשמיים אין לו שכר ואין לו עונש. אין לו גן עדן ואין לו גיהנם. אין לו יצר הטוב ואין לו יצר הרע. אתה שמעת שמאי? פעם מלאך הלך לעשות ריקודי עם? לא. גם אני לא שמעתי בחיים דבר כזה. בטח, מה יש לו לעשות? למה אין לו יצר הרע? שמעת פעם מלאך מתפלל? לא מניח תפילין? לא. למה? אין לו מצוות. הוא אין לו לא שכר ולא עונש. אבל אנחנו בני אדם, שיש לנו יצר רע ויצר הטוב, אז אנחנו מקיימים מצוות, יש שכר. מקיימים מצוות, יש אחר כך עולם הבא. אז הרב צריך שיהיה לא בעל אינטרס. המלאך הוא לא בעל אינטרס, אבל בן אדם הוא אינטרס יש לו. האינטרס שלו להתקדם. האינטרס שלו לזכות לעולם הבא. אז הוא רוצה שזה מסכת שהוא לא למד אותה, נגיד הוריות, בכורות, מחפש בסדר קודשים, איזה מסכת זבחים, הוא אומר בוא נלמד מסכת זבחים, ואת הציבור זה לא מעניין, הם רוצים ללמוד מסכת ברכות, שבת, תענית, מגילה, דברים אקטואליים, דברים שיש אותם ביום יום, והרב למד אותם 100 פעם, ואת המסכת ההיא לא למד, והוא מסכים ללמוד מה שאתה רוצה, זה רב שדומה למלאך השם, הוא לא בעל אינטרס. אז זה תלמד אצלו תורה, כך כותב הרב חידה, עליו השלום, כך כתב. אז זה, אם כן, יוצא אותו על אותו משקל, שזה צריך להיזהר באלה החכמים האמיתיים, זהר מהם. מלנו גדול מרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה עניש וקטיר, תקיף מאוד היה, כמו אביו. אולי גם יותר מאבא שלו, יש לנו ראיה, שאבא שלו יצא מהמערה אחרי 13 שנה, היה רבי אלעזר רואה אנשים זורעים וקוצרים, הוא אומר להם משוגעים, עוזבים חיי העולם, במקום ללמוד תורה, זורעים את האדמות, עובדים, עוסקים בחסידי שעה, מסתכל עליהם ושורף להם את השדות. רבי עקיבא מסתכל ומרפא. רבי שמעון, מה שרבי אלעזר היה מכה, רבי שמעון היה מרפא. אז רבי אלעזר היה תקיף. הוא, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, בסוף ימיו, כעסו עליו חכמי ישראל. למה? היה תופס גנבים, מוסר אותם למשטרה הרומאית. היה יודע, אלה גנבים, פושעים. אמרו לו חכמים, למה אתה מוסר עמוס לאלוהינו להריגה? אמר להם, קוצים אני מחלה מהכרם. אמרו, יבוא בעל הכרם, ויחלה קוצה מהכרם. זה לא עבודה שלך. אמר כל זאת, הם חלקו עליו, כעה שכועסים עליו, לא בא לבית המדרש. והיה איזה אבא ובנו שני גנבים, הוא תפס אותם, שלח אותם למשטרה. ואלה הביאו אותם להורג, העלו אותם לגרדום, אז הוא פחד, אמר מה עשיתי? כעת שני יהודים תולים אותם בגללי. הלך דקה לפני שמוציאים אותם להורג, לבקש מהם מחילה. הוא אומר לו, הפוסע, אל תדאג הרב, זה מגיע לו. הוא אומר על עצמו, שהוא ובנו חטפו נערה מאורסה ביום כיפור, והתעללו בה מה שעשו בה. אז זה מגיע לו. אז הוא הצדיק עליו את הדין. אז אמר, שיסו בני מאי, ומה ספקות שלכם כך, ודאות שלכם על אחת כמה וכמה. הרי ישב בבית שלו, ולא הלך לבית המדרש. והיו נשים שלחות אליו מראות שיפסוק להם, אם זה כשר או לא כשר, שלחו לבית המדרש, חכמים לא רוצים לפסוק, פחדים. אומרים להם, לכו לרבי אלעזר. איפה רבי אלעזר? בבית. הלכו לבית שלו. איפה היה גר? שמאי. אתה נרדם לי כל הזמן, בשביל זה אני שואל אותך. איפה היה גר רבי אלעזר? מה אתה עבדת ממשרד הפנים? מה אתה, שם התושבים? הוא היה גר בכפר אכברה. אתה יודע איפה זה אכברה? בדרך לצפת, כמה קילומטר לפני צפת, שם זה כפר אכברה. הוא היה גר שם, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. אז הלכו אליו, הביאו לו 60 מינים של דם. בדק אחד אחד, אמר הכל טהור. החכמים התפלאו, אמרו, איך הוא פוסק? אי אפשר שאחד מהם לא בסדר. 59 אולי בסדר, ואחד לא יכול להיות, מה עד כדי כך? הוא שמע את זה, שלח להם, אמר להם, אם אתם צודקים, ילדו כולם נקבות. ואם אני צודק, כולם ילדו זכרים. תרשמו את הכתובות ואת התאריכים. רשמו את התאריכים, אחרי 9 חודשים, 60 בנים נולדו. אז ידעו שהוא צודק, הלכה כמוהו. זה ככה זה היה רבי אלעזר, זה היה מזה רבי אלעזר. קודש קודשים. ואנשים לא הולכים לקבר שלו, הולכים, מחפשים כל מיני מקומות. מי זה רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. זה ענק, זה בענקים. הלא מרן רבי יוסף קארו, פעם אחת היה עצירת גשמים, הוא כותב את זה, מרן כתב את זה, בספרו מגיד מסרים, אני לא מספר לכם סיפורים, סיפורי סבתות שמספרים היום על אדמורים ועל זה, זה לא היו ולא נבראו. זה מרן רבי יוסף קארו כותב. היה עצירת גשמים והם הלכו בסוכות, התפללו שם ואמרו בוא נעשה הקפה סביב קברו של רבי אלעזר. עשו הקפה וירד גשם והתמלאו הבורות מים. ומרן פחד, אמר זה סוכות, בסוכות יורד גשם, סימן כללה, כתוב בגמרא, בא אליו המגיד ואמר לו, זה לא סימן כללה, כיוון שהיה לכם חסר מים, והצון היו כבר מתים, ולאנשים לא היה מים בכלל לשתות. ואמר לו, ותדע, כל פעם שתהיו בצרה או בעצירת קסמים, תקיפו את קבר רבי שמעון וקבר רבי אלעזר בנו, ויענו לכם מן השמיים. כך לשונו של מרן רבי יוסף קארו. אני לא הוספתי ממני אפילו אות. אז כך כותב רבי מרן. זה ההבטחה שלו. זה לא ההבטחה של איזה עיתון שאומר לך 1-800, ואני יודע מה, בכל מיני שטויות שכותבים, פרסמים לכם ברדיו ובזה, חומסים את הכסף של האנשים. כאן מרן כותב את זה בפירוש. אז אתה תזיז את הקיר. תקיף מלמעלה, מהגג. התחלת עכשיו. התחלת. כף בית באה והמלחמה. אני ביטלתי את המלחמה. היא נתחתה לשנה הבאה. סידרתי את זה גם עם האיראנים, אל תדאג. הם לא מוכנים למלחמה. כן, נכון, מוישה? סידרתי את זה עם האיראנים, זה בסדר. תהיה רגוע, אתה יכול לעשות תוכניות לחודש תמוז ואב, הכל בסדר. יעבור הכל בשלום. אז הבנת עכשיו מי זה מרן, מי זה רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אפלה ופלא. אז הוא... אחרי זה נפטר, תשמע את ההמשך, הלו, הלו. הוא התעורר, יש כבר חדשות, התעורר. אז הוא, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, הגיע הזמנו להיפטר מהעולם, הוא אמר לאשתו, אני יודע שהחכמים כועסים עליי, ולא ינהגו בי כבוד. זה מסכת בבא מציעה כל זה, בפה דלת. אמר לה, תשכיבי אותי בעלייה, יש לו גלריה למעלה, ושם תשכיבי אותי, ואני ער, אני שומע הכל, ואני רואה הכל, שומע ידידיה. אומר, ואם יבואו אנשים לשאול שאלה, שישאלו, אני עונה להם. והזכירה אותו שם, ואמר, את פחדים ממני, ולא יקרה כלום, ולא יהיה ריח רע, ולא כלום. למה? איך הוא ידע? הוא בדק את עצמו, חודש תמוז. הלך בתקופת תמוז שחם, נכנס לבית של שיש, יענו... אין חיידקים, סטרילי לחלוטין. היום מדברים על סטריליזציה, הפקעה עליהם היום בבתי חולים, מלאים מחלות. נראיתי יום אחד רופא, רואה איזה מישהו, אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, באתי ביקור, אומר, תברח. אם היית יודע, כל החיידקים פה מלא, כל הקירות מלא חיידקים, תברח. אז הם היו יודעים, היו בקיאים בזה. ומה עשה? שם בית של שי, סגור, דלה נשיב בזיקה. מה זה זיקה? זה רוח, אבל איזה רוח? רוח שמורעלת, רעלים. וקרא את הבטן שלו, כי הוא היה בעל קרס גדול גדול. קרא את הבטן שלו והוציא משם שכבות שכבות של שומן. ושם בשמש, בחמה, שבוע שלם בשמש, בתקופת תמוז. ולא הביא איש, ורימה לא הייתה בו. זאת צריכה בו תולעים. צריך להיות ריח. זה משמור, תשאל בחדר ניתוח, אוי ואבוי, פותחים בטן של בן אדם, איזה ריח יוצא, מדן, אי אפשר לזה, 7 ימים, אתה לא יכול להריח כלום מהריח שיש שם. והוא פתח את זה, ולהפך לא היה שום רימה. שמח אחרי זה, לקח את הצנצנות, קבר אותם באדמה, זה חלקים של גוף של בן אדם. אמר, עכשיו אני יודע, שאין בי, לא ישלוט בי רימה. איך כתוב הפסוק? יתרו, בתהילים. איך? מה, רימה? פסוק שלא שולט עליו, לא ישלוט בו שום דבר. לא רימה ולא תולעה ולא שום דבר. טוב. אז הוא אמר לאשתו, אל תדאגי, הוא ימות, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, היא הסקיבה אותו שם 22 שנה, שוכב בעלייה. אף בשרי, שכונה, בפני זה איך כתוב? כלא תעזוב נשי לשאול, תן לך לפני זה אחרי זה. אבל לפני זה אף בשרי, ישכון לבטח. בקיצור, הוא עליו השלום, היה שוכב שם. היו באים אנשים לריב. זה אומר, הלוויתי ממנו כסף, לא יחזיר לי, יחזיר לי. כל אחד אומר את הטענות. אומרת להם, אשתו הייתה אישה מסודרת. דבר אתה, דבר אתה עכשיו, שתוק. עכשיו תענה על השאלות שלו, תענה על השאלות שלו. יוצא הכל מהעלייה. איש פלוני חייב, איש פלוני זכאי. ככה. כל הדינים בעולם היו באים אליו, מהעלייה שם למעלה מהגלריה, עונה, כל יוצא ועונה. 22 שנה, עד שיום אחד, שכנה רבה עם אשתו של רבי אלעזר, וכללה אותה, אמרה לה, ירצון שתהיה כמו בעלה, שלא ניתן לקבורה, שלא יהיה לו קבר. אז הוא שמע את זה, אמר, זה לא יפה. כעת כבר מתחילים לבזות, זה לא יפה. תאימי, היום אחד היא כל ערב, לפני שתי שנה, מנקה אותו. שאין עליו איזה זיעה או זוהמה או לכלוך. יום אחד בא לנקות, יוצא מהאוזן שלו, תולעת. וואו, אז הם מתחילים תולעים לאכול את הגוף שלו? התחילה לדאוג. כמובן שהרגעת התולעת, לא? זה מקום אחר, היום בוחרים את התולעת הזאת $1,000,000. היום עושים בזה כסף. 1,800, היום עושים מנסה כסף. אבל היא הרגעת התולעת, זרקה אותה להשפעה, ואמרה, מה זה? בא בחלום, אמר לה, לא תדאגי. זה חוץ מכבודו, זה מגיע לו. יום אחד שמעתי ביזיון של תלמיד חכם, שתקתי. והייתי צריך למחות, בגלל ששתקתי, הענישו אותו, חוץ מכבודו, שמו לו תולעת באוזן. מכאן למדנו כמה עניין לא ידוע. יש אומרים שזה היה, יש בזה כמה דעות, יש אומרים כפה אלול, אבל זה אין לנו ראיה לזה. אחר כך גמרא אומרת, בא רבי שמעון אצלם ואמר להם, מרגלית אחת יש לי ביניכם, ואין אתם מבקשים להביא אותה אליי, זה הבן שלו, הוא רוצה שיקברו אותו איתו, שמי נרדם. אז הוא, הבא, אמרו, זה לא אור אחרה, נעשה לו לוויה. כל פעם שבאים לעשות לוויה, אנשי עכברה, נותנים להם מכות, עושים מפגנות, אתם לא תחו אותו. למה? כל אותם שנים, 22 שנה, לא מת אחד תרם זמנו. לא הפילה אישה. לא היה שום אסון, שום תאונה. אפילו נזלת לא היה שם. לא יודעים מה זה רופא, לא יודעים מה זה כלום. בריאים 22 שנה. אז אמרו, מה, יקחו לנו אותו, זה מגן עלינו. בסוף חיכו לערב יום הכיפורים, היו עסוקים בהכנות לכיפור, אז היו שוחטים כבשים ועגלים ויין שותים ואוכלים וטרודים. באו חכמי ישראל מהר, לקחו את הארון של רבי אלעזר והלכו למירון, וגם שם היה בעיה, היה נחש עמד בשער, לא נתן להם להיכנס, אז שצעקו עקנה עקנה, פתח פומח להיכנס בין אצל אביו, ו... קברו אותו בערב כיפור, נקבר במערה עם רבי שמעון בר יוחאי. זה היה רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. לכן הרמב״ם כותב בהלכות דעות פרק ו.
מצוות עשה, תשמעו, זה מצוות עשה מהתורה, להידבק בתלמידי החכמים ובתלמידיהם, כדי ללמוד במעשיהם, לא כדי שייתן לי ברכה, או ייתן לי איזה תפוח לאכול, או שיריים לשתות, אלא ללמוד ממעשיהם. שכן נאמר, ובו תדבק, וצריך להשתדל לישא בתלמיד חכם, נקרא שנדבק בתלמידי חכמים, וישיא ביתו לתלמיד חכם. זאת אומרת, שתי הצעות, אחת זה תלמיד חכם, אחד לא כל כך תלמיד חכם, יש לו כסף, משפחה, קרובים, לא, תבטר, תיקח תלמיד חכם לבת שלך, ויוכל וישתה, וישקה תלמידי החכמים, ויעשה פרקמתיה עם תלמידי החכמים, זאת אומרת, יהנה אותם מנכסיו, ויתחבר עם תלמידי החכמים, ולא יתחבר עם עמי הארץ, או עם כל מיני אנשים, כמו שהרמב״ם אומר, נקי הדעת שבירושלים, לא היו מסיבים בסעודה, עכשיו יש סעודה של ברית, סעודה של חתונה, לא יושבים אלא אם כן יודעים מי מסב עמהם, אם יש שם איזה עם הארץ או איזה אחד ליצן, לא לשבת איתו. עד כדי כך בהלכה נזכר, שהרי ברית מילה, אם הזמינו אותך לסעודה, ואתה לא הולך, ואתה יכול לבוא ולא הולך, חס ושלום, זה חייב נידוי. אבל אם יש שם ליצן אחד, או אחד לא שומר מצוות, אתה פטור. אין עליך שום עוון. תברח משם. לשבת עם ליצנים, אוי ואבוי. מושב לצים, לא ישב. חושכן אם האוכל לא מספיק כשר, או לא כהוגן, מי יודע מה עושים שם. כבר הזכרנו לכם. תכנסו למטבח של האולם, ותראו מה קורה שם בתנור. באותו תנור מחממים גם את הדגים קומה ראשונה, העופות קומה שנייה, והבשר קומה שלישית. זה הכל אסור. אסור לאכול לא את הדגים, לא את הבשר, ולא את העוף. וגם ממולאים יש, זה לא אמרתי לכם עוד ועוד, רוצה להרגיז אתכם יותר מדי, אז זה שתדעו. לכן זה השם ישמור, זה סכנה. אז הם אומר לך, זה קשר, וזה גם גוי עשה את זה, מחלל שבת עשה את זה, השם ישמור. לכן מצווה להידבק תלמידי החכמים, וידוע מה שהגמרא מסכת שבת, דף כף ג' כותבת, מה כותבת שם הגמרא? מי שמכבד תלמידי החכמים, ומי שאוהב תלמידי החכמים, מי ששומע בקולם, אז הגמרא אומרת, מאן דדחיל רבנן, איהו גופה אבי צורבה מרבנן, שמפחד מחכמים, הוא בעצמו יהיה חכם. ואילב ברכי הוא, כלומר, הוא לא עם בעל כאלה מדרגות, שהוא יכול להיות תלמיד חכם, השתמען מילה כצורבה מרבנן, ישמעו לו כאילו היה גדול הדור. מה? אז אמרתי לך, אתה נרדמת, לא יודע, היית עסוק איתו. אמרתי לך שאתה תחפש תלמיד חכם שהוא לא בעל אינטרס, שהוא אוהב את הציבור, שהוא מלמד אותם לשם שמיים, הוא לא עושה דברים של טובת עצמו, ולא מעניין אותו האינטרס האישי שלו. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, מה זה מלאך השם צבאות? אמרתי לרב חידה מקודם. שהוא אמר שהרב לא בעל אינטרס, אלא הוא עושה את האינטרס של השני. הוא לא מחפש את האינטרס שלו. למשל לפעמים, הוא רואה מישהו עושה עבון, הוא לא מעיר לו. שואל אותו, למה אתה לא מעיר לו? אומר לו, ישמע לי. טוב, תנסה. אומר לו, יכעס עליי. פה הברוך. פה התקלה. זאת אומרת, אתה מפחד על הרייטינג שלך, שיגידו עליך שאתה קיצוני. אתה מבין? הוא מפחד שיגידו עליו שהוא רב נטור קרטה. והוא קנאי. זה הרב ההוא מותק. הוא אף פעם לא מעיר לנו הערות, נותן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אוכלים, שותים, יושנים, הולכים, לא מברכים, כן מברכים. הוא חברמן. ואוכל איתנו וצוחק איתנו. אבל יש רב שהוא אמיתי. הוא רואה הבן אדם עושה משהו לא טוב, מוכיח אותו, אבל מאהבה. לא חס ושלום שהוא שונא אותו. מאהבה, זה תמיד חכם. אמיתי, למה? הוא מוכן שיגידו עליו שהוא לא בסדר, שהוא רע. או שהוא אכזר, או שהוא תקיף, אבל הוא רוצה להציל את ההוא מגיהנם. כך כותב רבי חיים פלאצ'י, הרי אנשים מתים, אין מיטה בלא עוון. הוא עשה איזה עבירה, שזה הוא מת. אז מי השם? הרב שראה אותו עושה עבירה ולא הכריח אותו. כמו שהנביא יחזקאל צועק, תפתח ספר יחזקאל ותראה מלא מזה. הוא אומר לו, בן אדם צופה נצטיך לבית ישראל, אתה רואה רשע עושה עוון, תזהיר אותו. אם הזהרת אותו, אז אתה את נפשך הצלת. והוא לא שומע, אתה פטור. אבל אם הוא שמע, הצלת אותו והצלת את עצמך. ומזהיר אותו. אבל כשלא מזהיר אותו, הוא בעוונו ימות, ואני את דמו אדרוש מידיך, אומר לו. הוא הורג אותו. אז זה נקרא תמיד חכם. השם הגמרא אומרת שצריך להיזהר שאדם יאהב תלמידי חכמים. מן דרחים רבנן, הביין לבנין רבנן. מה זה רחים? אוהב. אוהב את החכם, אז הוא זוכה שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. ומי שהוא מכבד תלמידי חכמים, יהיה לו חתנים תלמידי חכמים. אבל יש יותר מזה, מפחד. גם דחי זה יותר מזה, הוא עצמו יהיה חכם, ואליו משתם ענילה. אז רבנו יונה שם מביא בשערי תשובה, תיזהר שלא תהיה מאלה שנקרא אפיקורוס. מה זה אפיקורוס? שאין לו חלק לעולם הבא שמובא במשנה, במסכת סנהדרין פרק ת'. והגמרא שאלה היחידה מאפיקורוס, מה נקרא אפיקורוס? יש שם כופר, כתוב, כופר, כופר בתורה. לא מאמין בתורה שבכתב, לא מאמין בתורה שבעל פה. כמו הדרדאים, כמו הקראים, כמו אלה הרפורמים הארורים ממחשמם, כמו אנשי התקשורת, כולם. הם כופרים בתורה, כופרים במשה עבדו, כופרים בכל, ומלגלגים על הכל. אבל מה זה אפיקורוס? אפיקורוס זה מתלוצץ על תלמידי החכמים. דאמר, מה יאהנו לן רבנן? איזה תועלת הוא מביא? זה לומד תורה, מה יש לי מזה? שמשמור, הם מסיתים את כל הציבור נגד אלה לומדי תורה. אני לא מדבר, אלה שמסתובבים ברחובות זה משהו אחר. אלה שעוצרים טרמפים, מטיילים, וכמו איך אמרת, נוסעים לכל מיני מקומות ואוספים כסף בשביל זה, שיקחו אותם מצידי שישארו שם. אבל אלה שלומדים תורה, אז אתה רואה אותם, יושבים בהיכלי הישיבות ללמוד. יש ישיבות, אדוני, שלומדים. אני יום אחד ביקרתי, לילה אחת הייתי בדרום הרחוק, עברתי בחזרה ברבע היה רבע, לא רבע זה, היה 12:25 בלילה, אתה מקשיב? נכנסתי לתפרח, איפה זה תפרח? זה 3 קילומטר מאופקים. בית מדרש, זה ראיתי בעיניים, בלי עין הרע, 700 בחורים יושבים, לומדים, כל תורה מהדהד, קינאתי מהם. בחורים צעירים יושבים לומדים תורה. יש ישיבות שלומדים. לא, על מה העולם עומד? מה חשבת? איך האיראנים לא יכולים עלינו? יש כאלה שלומדים תורה, יש כאלה מבזבזים את הזמן סתם. כל היום אתה רואה אותו בקיוס כזה, בפלאפל ההוא, בפיצה ההיא, בטלפון, אם הוא קשקש. זה סתם, אלה, סתם, מי מדבר, מי, מן דחר שמיו. אבל תלך לישיבות הקדושות, אתה רואה שם. מה יש בתפרח? שם אין כלום, שם יש רק חול, בשמיים. אין שם לא חנות, לא מקולת, לא כלום. אז הם יושבים לומדים. אתה רואה, בחורים צעירים יושבים לומדים, וככה זה בעוד מקומות. זה רק מקום אחד, הזכרתי לך. יש הרבה ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה. יבוא אחד להגיד, מה הם תורמים? מה הם עושים? איבד העולם הבא. זה לא יקום בעולם הבא, נכון? שמי? בטח. אז זה נקרא אפיקורוס. אומר זה השם ישמור דאמר מה יאהנו לן רבנן. אומר רבנו יונה, למה? תשמע מה אומר רבנו יונה. כי הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותינו. תראה רבנו יונה אומר על עצמו. מוחל עוונותינו. בזכות אותם תלמידי החכמים שעוסקים בתורה. זה איזה מעלה. ותנא דבי אליהו אומר שם, היה מלחמה בזמן השופטים, 40,000 איש מתו במלחמה. אמר להם אליהו, היה לכם 2 תלמידי חכמים שם, בעיר, לא היה קורה כל זה. הם היו מגן וצינה על כל העיר. כי תדע, אומר, כל יום יש 1,000 מתים. אבל אם יש תלמיד חכם אחד בעיר, מציל את כל העיר ממיתה. מלאך המוות לא יכול להתקרב לאותה העיר. אם אדם ישב ויושב ולומד תורה, כמה זה מעלה. אומר, מספיק שישראל, אומרים שמה ישראל? מבטלים גזרות קשות ורעות. והוא נקרא תלמיד חכם שבת. ככה זוהר קורא לו. למה זה שבת? כי הוא לא עובד. אז אצלו כל הזמן שבת. וכמו שבת שאני צריך ביום החול לעבוד, לבשל, לעשות קניות ולהכין את הבית כדי שיהיה לי מה לאכול בשבת, כך התלמיד חכם הזה האמיתי, שהוא יושב לומד כל הזמן. לא זה, זה לא מקבל קהל, מקבל נשים וכל מיני שטויות אומר להם, אומר לה, הוא ככה והוא ככה, והאיש מה ספיר והאיש מה זה, ויש לו מם בשם שלו, צריך להוציא את המם ולהכניס שם טף, והוא יש לו כל מיני דבוקי סריקי זה, חולה רוח וחולה נפש. אלה לא חכמים בכלל, ושוחטים כסף של אנשים. שחד רק כדי להיכנס אליו, $2,000 אתה צריך לשלם לשמש. ואחר כך שנכנסת בפנים, אם הוא נותן לך, הוא יתפלל עליך עוד $3,000. איפה נשמע דבר כזה? זה לא יהודים זה. יהודים לא עושים דברים כאלה. יהודים רחמנים, בני רחמנים. לא עושים דברים כאלה. אז זה יש תמיד חכם כזה אמיתי, נקרא שבת. ואנחנו, כמו שאת השבת צריכים לשרת, צריכים לשרת אותו. צריכים לכבד אותו, צריכים להכיל אותו, צריכים לדאוג למה שהוא צריך. וכך מביא, יש ספר מסע מלך. הוא כותב שמצא בספר חסידים כתב יד. ספר חסידים שבידינו, הוא לא כולו מושלם. יש בו קטעים שלא נתפסו בזמנו, שגילו את הספר. ושם הוא מצא שהיה פעם מעשה. באיזה עיר? שהם, היה להם שם שני חכמים גדולים, שיושבים לומדים תורה כל היום וכל הלילה. ובא המלך גזר מס על גולגולת, כל אחד ישלם מס. לפי ההלכה, תלמיד חכם פטור ממס. אז מי ישלם את המס שלו? אנחנו נתחלק בינינו. את המס שלו, כל אחד יוסיף עוד שקל, ונכסה את המס שלו, את הגולגולת. היו שם אנשים, שני עשירים, צעקו, אמרו, מה פתאום? מה פתאום שאנחנו נשלם את המס שלו, של החכמים? שהחכמים ישלמו. מה זה, מה למופת? אנחנו מאכילים אותם חינם? לא נרצה. אומר, והם התנגדו, תוך 30 יום מתו שניהם. כך מביא ספר חסידים. והיה יום, וזה היה סמוך לראש השנה. שני ראש השנה מתו שניהם, תוך 30 יום. ובהושענא רבה, היה יושב החכם ונמנם, באמצע הלילה, ככה יושבים לומדים בסוכה, ונמנם, ראה אותם שמשליחים אותם, השם ישמור לאשפה, ובאים חמורים ונושכים ואוכלים את בשרם. ותראה כמה עונשו שמי שמבזה תלמידי החכמים מלגלג עליהם. צריך לזה להיזהר. מראה בחגיגה, סוגיה מפורסמת בדף י' ד'. מראה שם אומרת שבזמן ישעיה היה נורא והיום. מאז מלאך מנשה, לפני שחזר בתשובה. מנשה הרי שלט 55 שנה. הוא היה גדול מאוד בתורה. הגמרא אומרת עליו שבספרי היה דורש כל הלכה 55 פירושים בכל הלכה. 55 פנים. ככה היה מנשה. אחאב יותר ממנו, 85. ירבעם בן נבט, הכי הרבה, 103. אז הוא מנשה היה דורש 55 פנים בכל הלכה בספר, בספרי. וזה ויקרא, חומש ויקרא, שם דיני תומעה, טהרה, צרעת, לא עליכם, תומעת בגדים, תומעת נגעים, אחרי זה נידע, וכמה, וכל ההלכות שיש שם בחומש ויקרא, מתחילתה ועד סופה. זה החומש הכי קשה. דיני קורבנות, דיני זה, הכל היה יודע. והוא מילא את ירושלים עבודה זרה, לא היה רחוב בירושלים שהכניסה אליו, אין שם צלם, שצריך להשתחוות לצלם ולהיכנס. עליו אמר הפסוק שמילא את ירושלים פה לפה. מאות תלפה, פירוש שני, זכר המצוות, פירוש שני, שהרג את הסבא שלו ישעיה הנביא, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פלפה. אז הרג את ישעיה. ישעיה לפני זה כעס על מה שהם עושים שעובדים עבודה זרה, קילל אותם חי כללות. ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם, הרהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. מי שיפתח ספר ישעיה יקרא שם דברים נוראים, מה ישעיה אומר עליהם. זה הכל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, זה לא משלו. אמר להם בסוף שנער יבזה אותם, ויבוא אדם בזוי, יבזה אדם נכבד. זה מתקיים בנו היום. ירהבו הנער בזקן, והנקלה והנכבד. וזה פירוש מה שכתוב בגמרא, נערים פני זקנים ילבינו. זה אחד מהסימנים של ביאת המשיח. חוצפה ישגה. אתה רואה שצעירים מבזים זקנים. ילדים מדברים על רבנים. תלמידים מדברים על ראשי ישיבות. זה חמור מאוד. צריך זהירות. ועליו נאמר, ישא השם עליך גוי מרחוק. למה? אומר, כי כתוב, אשר לא ישא פנים לזקן, ונער לא יחון. בגלל שאנחנו לא מכבדים תלמידי חכמים, השם ישמור. לכן, אומר, צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יבזה שום דבר כזה ולא יעשה. וכך רש"י אומר בסנהדרין, מעשה במוחס, שמת והיה רשע גדול. זה מובא בירושלמי, מסכת חגיגה וגם בתענית, שניהם זה מובא, פרק ג' שהיה פעם אחת מוחס רשע גדול בזמן התנאים, והוא היה עריץ, יהודי עריץ מאוד, והיה מתאכזר לעניים, גובה מהם מכס, והעשירים, חברים שלו היה מעביר אותם. ויום אחד מת. באותו יום שמת נפטר תלמיד חכם גדול. תלמיד חכם גדול ראש ישיבה. הוציאו את הראש ישיבה ויצאו אחריו המונים ללבותו, ואלה הוציאו את המוחס, יצאו אחריו כמה ארחי פרחי. הקבינט והזה, אני יודע מה, יצאו ללבות אותו, ומניין גם לא היה להם. והנה באו הגויים, חיזבאללה, לא יודע מי בא עם מחשמם, התנפלו עליהם, אז הם עזבו את המתים וברחו. ונשאר רק התלמיד של הרב הנאמן, נשאר שם ליד הארון של הרב, תפס אותו ולא עזב אותו. והם יקעו אותו מכות נמרצות. זה רש"י בסנהדרין ממדלת מביא את המעשה, וזה למעשה מופיע במסכת חגיגה, שם יותר פירוט, ארוך מאוד. אז הוא היה בכה וצעק, ושהם חזרו התלמידים, הם החליפו. במקום לקחת את הראש שיבה שלהם לקבורה, לקחו את המוחס לקבורה. והאנשים, המשפחה של המוחס, החליפו, לקחו את הראש ישיבה, קברו אותו בקבר של המוחס. ואותו תלמיד צועק, אומר, זה הרב שלנו, מויבי, מה אתם עושים? אמרו, זה משוגע. השתבשה דעתו, קיבל הלם קרב. והיה בצער גדול, עד שראה אותו בחלום, בא אליו בחלום, ואמר לו שפעם אחת הוא שמע בזיון תלמיד חכם בשתק, וחיפרו לו על זה שכך תהיה הלוויה שלו. שאפילו מניין לא יהיה לו בלוויה. חיפרו לו על זה. שילך לשם שלם. אמר לו, והוא למה זכה כל זה? אומר, פעם אחת ארגן איזו סעודה גדולה, 300 מנות משובחות. מה זה 300 אנשים מוזמנים, כל אחד 7 מנות. והכין לו כל טוב שבעולם, והמלך אז באותו יום אסף את כולם לאיזו אספה דחופה. אז לא יכלו לבוא לסעודה שלו, התקלקלה הסעודה. מה עשה? חילק את זה לעניים. אז פעם אחת בחיים נתן לעניים אוכל, בגלל זה נצאו לו לוויה של תלמיד חכם. שיקבל את שכרו פה בעולם הזה, תנו לו את הכבוד שלו, ושילך לשמה, אלא אבדון ילך. אז מכאן למדנו כמה צריך זהירות בזה, שלא יבוא לידי איסור. עכשיו ההגדרה של זה, כך רש"י אומר שמה במסכת יומא, אומר שכל מי שמניח חפצה בשביל חפצי שמיים, הנה הוא כבר הלך. מה זה תלמיד חכם שאני צריך להידבק בו? שהוא לא מתעסק בעסקים שלו, הוא כל היום לומד תורה. אין לו שום דבר אחר. ועוזב את עסקה בשביל חפצי שמיים, זה יקרה תלמיד חכם, שאנחנו חייבים לעשות את עובדו, את העבודה שלו. ומי שעוזר לו, הגמרא אומרת, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, יחד איתו. למה? כי זה אחד שעוזב את הכל, תעסק רק לזהו. אומר לכן, נשתדל לאכול עמו, כי האוכל עם חכם כזה כאילו נהנה מזיב השכינה. מאיפה למדנו? יתרו עליו השלום. יתרו, תראה מה זכה. היה כומר לעבודה זרה. עזב את הכל, וחזר בתשובה והתגייר, ואחרי זה, בא עשה סעודה למשה רבנו, וכתוב, לאכול לחם עם חותן משה, לפני האלוהים. מכאן שמי שאוכל בסעודה עם תלמיד חכם גדול, זוכה כאילו אוכל מפי השכינה בעצמה, אוכל אצל הקדוש ברוך הוא. לכן זה חשוב מאוד, ולא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בא תלמידי חכמים, כך הגמרא בשבת אומרת. יש שם שבעה דברים, הגמרא מביאה. חללו שבת, ביטלו תינוקות של בית רבן, ביטלו תורה, ואחד הדברים שביזו בא תלמידי חכמים. בגלל זה נחרבה ירושלים, שנאמר, והיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו. מלעיבים, הכוונה לועגים, ומעליבים. מלעיבים, מעליבים, היינו אח. ובנביאיו עד עלות חמת השם באפו, עד לאין מרפא. שואל לגמרא, מה היא עד לאין מרפא? לומר לך שמי שמבזה, אין רפואה למכתו. שם יצילם. יש בספר קורא הדורות סיפור מזעזע. הוא קורא הדורות, זה כמו ספר היסטוריה, שכל חכמי ישראל לדורותיהם. נכתב לפני 300 שנה. הוא מביא מעשה שקרה בשנת שין ה'. שין ה' זה לפני 465 שנה. 465, כמעט 500 שנה מהיום. היה ביום ד' למנחם אב. אז היה מהריבל, זה באותו דור הם היו, דור של מרן רבי יוסף קארו, היה רבי יוסף טייצק, שמעת עליו. והיה מהריבל ומהרי בן לב, רבי יוסף בן לב, הגאון גדול, גדול רבני סלוניקי. הוא מהריבל עליו השלום, איש קדוש, ישב בבית הדין. ישב בבית הדין, והנה בא אליו לדין איזה עשיר אחד חצוף, עש פנים, היה אוהב לגזול ולרמוס, ומבזה את כולם. והוא מהריבל לא חט מפנה ולא החניף לאיש, ראה שהעשיר הזה חייב, היה חייב כסף לאיזה סוחר, אמר לו, אתה חייב, הוא צעק העשיר הזה, צעק עליו בחזרה מהריבל. הוציא פסק, שחייב אותו לשלם איזה כמה דינרים. זה התרגז, קם וסתר לרב. נתן לו סתירה. עכשיו, היו שם אנשים, פחדו להתעסק עם העשיר הזה. למה? כל השבק חברים שלו, המשטרה, הפרקליטות, הבנקים. אז מי רוצה להסתבך עם אחד כזה? מה נסתבך איתו? ברחו. מה הריבל שתק? לא הגיב. קיבל סתירה מאותו עשיר, ולא הגיב. והנה, לא עברו שעתיים, פרצה שריפה בשוק. ונשרפו 200 חנויות. 200 חנויות, כליל, האש אכלה אותם כליל. ובתוכם היו בתי כנסת ובתי מדרש ברוב. כמה עשרות בתי כנסת ועשרות בתי מדרש גם נשרפו. ונהרגו אנשים בשריפה, כמניין שדאי, 314 איש. באותו יום, אחרי שעתיים. ונודע הדבר שזה בגלל הדבר הזה שהוא ביזה את החכם. אחרי זה היה מעשה, יותר מ-200-300 שנה אחרי זה, היה אחד רב בסלונים, הרבה יותר, תפרש מם א', שנת תפרש מם א', זה לפני 130 30 שנה בערך, היה יהודי אחד בסלונים בשמו מרדכי רוזבלט. היה בערב יום הכיפורים יושב ללמוד ונרדם. והנה רואה בחלום אחד אומר לו, מה לך נרדמת? קום מהר ותעשה תשובה ולך לפני 3 אנשים, תעשה התרה שנתת סתירה על הרב. אבל אני נתתי סתירה על הרב, מתי? יצא כולו מזועזע, הלך לרב של סלונים, אמר לו, זה אתה היית בגלגול של האיש ההוא, בגללך קרה מה שקרה, ועכשיו בא מהריבה להגיד לך שתשוב בתשובה, שתקן את העוון של האיש ההוא. ככה היה, סיפור ידוע, מעשה מזעזע. ואחרי זה הלך ומסכן, בא בליל יום הכיפורים, ישב כל הלילה למד תורה, ואחר כך עשה תיקון של חילול השם, שבגללו היה חילול השם גדול, ואחרי זה, בסוכות, בא אליו הרב בחלום, ואמר לו, חיפרת את העוון ונמחל לך העוון. זה מעשה ידוע שקרה בשנת תרמ"א. זה לפני כן, בשין ה' תלך, ככה היה המעשה. כאן הקדוש ברוך הוא תובע את בונם של הצדיקים, ואני צריך זהירות גדולה. שמערי אסד כותב, פסק אחד כולה באיסור דרבנן, ובא אחד ביזה אותו. מה אתה מקל? צעק על המערי אסד, אמר לו, ביזיון תלמיד חכם זה דאורייתא. והוא הקל בדבר של דרבנן, הוא יודע מה שהוא עושה. אתה צריך להיזהר מה אתה בא, עושה איזה דבר מול מה. מה בא מול איזה דבר. לכן צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. ראשית חוכמה כותב, שאדם שזהיר בכבוד החכמים, אז הוא מושך עליו אור השכינה. כי השכינה חופפת על החכמים. איפה ראינו? יש מעשה נורא עם מבח, בית חדש. רבי יואל סירקיס היה גאון בכל חלקי התורה. כתב כמו בית יוסף, הוא היה בזמן של הבית יוסף, קצת אחריו. עלה בדעתו לכתוב על הטור פירוש עם כל המקורות. פתאום רואה מופיע בשוק ספר חדש הגיע. מה זה? ספר בית יוסף, רבי יוסף קארו. מה זה? על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך. הוא אומר, זה היה הרעיון שלי. אמר, גם אני אכתוב. כתב בית חדש, ההוא בית יוסף, זה בית חדש. מפלפל, והוא הרבה מחמיר. הדוע, מחמיר גדול. חתנו זה התורי זהב. רבי דוד סגל היה לוי. תורי זהב. אז הוא כתב את ספרו. והיה יושב ולומד יומם ולילה, בבית המדרש היה יושב, לא יושב בבית, שלא יפריעו לו, יושב בבית המדרש, יש לו שולחן שלו, ושם גיליונות וספרים פתוחים בפניו, וכותב, 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 וכותב. ואף אחד לא מעז להפריע לו. שהוא מסיים, אחרי התפילה, אם זה מנחה ערבית או שחרית, אם יש למישהו איזו שאלה, שואל אותו, ממשיך עליה. והנה יום אחד היה איזה איש חולה, ולא יוצאים, מוצאים ברפואה. מביאים רופאים, מביאים זה, מטפלים בו, שאף אחד לא יכול לעשות כלום. באה המשפחה שלו, אמרו יום אחד, נביא אותו לבית הכנסת של הבית חדש, יברך אותו. אמרו, אבל הרב לא מקבל אנשים, ולא באמצע, אז נשים אותו, אחרי שהרב יסיים את השיעור, ייגש, ניגש אליו, והוא יראה את החולה, רחם עליו, פלל עליו. הביאו את החולה עם המיטה שלו באלונקה. שמו אותו ליד הבית חדש. והוא הבית חדש כותב. והנה, תוך חצי שעה, החולה הזה פתח את העיניים, חזר להכרתו, ועומד על הרגליים, אומר, קחו אותי הביתה, אני רעב, לא אכלתי כמה ימים. בבית חדש עדיין הוא כותב. לקחו אותו, אומר, באלונקה, אומר, לך מה אתם משוגעים, מה לך באלונקה, אני בריא. והלך הביתה. אז גילו, יכול לשאול את החכמים, מה זה? אמרו להם, אתם לא יודעים, הבית חדש יושב לומד, השכינה נמצאת בתוך 4 עמותיו. שהבאתם את האיש הזה, החולה, לתוך 4 עמותיו של הבית חדש, מהאור שלו הוא עברי. הביאו להם ראייה מפה, מראשית חוכמה. ראשית חוכמה כותב שמי שיושב או נדבק בתלמיד חכם, מושך מעליו אור של השכינה. והאור הזה של השכינה מגן עליו. כמו המעשה עם המהרשה. פעם אחת ברך את חמותו. הייתה לו חמותו, הרי הוא שינה את שם משפחתו, אידליס, אידליס זה שם של נקבה, אידל, באידיס, זה בת. מי זאת אידל? אידל זאת הייתה חמותו של המהרשה. אז הוא מהרשה עליו השלום, היה לו ישיבה, והיא חמותו הייתה מפרנסת אותו, מפרנסת את הישיבה, והיא בעצמה מבשלת לו כל יום, והיה לו אוכל, עד השולחן. והוא יום אחד, ראה שהיא באה, תרחה, באה ממקום רחוק, ובאה ברגע האחרון, הביאה לו את האוכל, אמרה לו, אני לא ויתרתי, ואני באתי היום עם הרחקים. ואמר לה, למה תרחת? הייתי אוכל משהו אחר, מישהו אחר. אמרה, לא, אני לא אתן שלהפסיד את המצווה הזאת, שאני מכינה לך ארוחת צהריים. ברך אותה, אמר לה, חמותי, רצון שתאריכי ימים, והשם מבטל מעלייך כל גזרות קשות ורעות. כך אמר לה. אז היא אמרה לו, אמן, והלכה. בלילה היא חולמת, שדנים אותה בדין של מעלה, רוצים, אומרים שהגיע הזמנה למות. למה? בא הסניגור אומר, למה? אומרים שהיא הייתה מיילדת. יום אחד היה איזה עובר, שהוא סיכן את אמא שלו, ולפי ההלכה, הוא נקרא רודף. אם האמא בסכנה, אנחנו נוציא אותו, ואפילו נוציא אותו הרוג, נציב את האמא. כי היא חיה, והוא רודף אותה, לא רוצה כאילו לחלילה להרוג אותה. הוא לא, אומנם אין לו כוונה, אולי למה שהוא עושה, אבל אם הוא יישאר בחיים, אמא שלו תמות. אז היא הצילה את האמא, את היולדת, בגופו של העובר. אז בגלל זה אמרו, נהרוג אותה. בא מלאך אחד ואמר, הלו, היום המהרשה, הוא נחשב פה או לא נחשב? אמרו, בטח נחשב, זה גדול הדור. אמר המהרשה, היום אמר לה, שהשם יבטל מעלך כל גזרות קשות ורעות ותאריך ימים. אמרו, אם המהרשה אמר, גמרנו, בטלים את הפסק דין, הגזר דין הזה מעליה, והיא תחיה. זאת כמה מזועזעת כולה. ורצה אצל המהרשה וסיפרה לו את המעשה הזה. אז מכאן רואים שכמה גדולי ישראל שהם ממיתים עצמם על התורה. ויושבים בעולה של תורה, מחדשים חידושי תורה, מגינים על הדור. יהי רצון שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים ויזכה אותנו, לכבדם כהוגן, וגם אנחנו נאריך ימים טובים ושנים. רבי חנניה בן עקשיא אומר,
הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה עם תורה מזאת שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כראותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי.